טוב, שלום לכולם, אנחנו באורות התחייה סמך ה', זה נמצא אצלכם בספר אורות, בעמוד, איזה עמוד? צדיק ה'? צדיק ה', טוב. כשהאורה מתגברת בנשמה, בראשי האומה, בבחירי הבנים, בגדולי הכישרון, הולך הזרם ומשפיע. החיים הגדולים מתחילים שוטפים, מתגלים בחוגים הרוחניים והחומריים, בספרות, בחברה, בתולדה ובמזג, ובנעימות הנפשות, וברוחבת הלב, וברחבת הלבב, סליחה, זוהר עליון מתחיל להיות פורש, פורס זיו עננו, ועוד כבודו, ושם השם הגדול הולך ומתראה עוד על עמו. הסגולה הגנוזה מתבצבצת, ועולה נגד כל סותניה וחופריה, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, וכל רואים יכירום כי הם זרע ברך השם. אז עוד פעם, כשהאורה מתגברת בנשמה בראשי האומה, בבחירי הבנים, בגדולי הכישרון הולך הזרם ומשפיע. מה הנושא של הפסקה שלנו? ההשפעה הסגולית של הצדיקים על האומה כולה. כשהאורה מתגברת בנשמה בראשי האומה, כלומר שהם קונים קומה עליונה, מתעלים, מתעדנים, משיגים השגות, מתיישרים עוד יותר, בבחירי הבנים, בגדולי הכישרון, כישרון פה זה הכישרון הרוחני, הולך הזרם ומשפיע. החיים הגדולים מתחילים שוטפים. זה לא רק שהאדם עצמו קנה מדרגה, אלא שהוא זקי לאחריני, כן? הוא מזכה לאחרים, הוא מרומם את כל האומה. הוא מרומם באמת את כל המציאות. אבל פה הנושא שלנו, בהתחלה לפחות, זה החיים הגדולים שמתחילים שוטפים באומה. ככה לפחות זה נראה, כן, הוא מתראה עוד על עמו, הוא אומר על עמו, בהמשך, בסוף המשפט. זאת אומרת, האדם כשהוא מתעלה, מתעדן, זה לא רק שהוא קונה את עולם הבא שלו, אלא באמת הוא קונה את העולם הבא של כולם. הוא מרומם את כולם לגובה העליון. נראה לכם כמה דברים על זה. המלבין על פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, הוא כותב על הפסוק, והתהלכתי בתוככם, זה בברכות, בהתחלה. אם בחוקותיי תלכו וכו', אז כתוב, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אז על הפסוק הזה, מביאים חז"ל במדרש ספרה, משל. משל למה הדבר דומה? למלך שיצא לטייל עם אריסו בפרדס. והיה אותו אריס מתאמר מלפניו. כלומר, מסתתר, נחבא. אמר לו המלך לאותו אריס, מה לך מתאמר מלפניי? הרי אני כיוצא בך. כלומר, אני כמוך, למה אתה מתחבא? והקדוש ברוך הוא אמר להם לצדיקים, מה לכם מזדעזעים מלפניי? כך עתיד הקדוש ברוך הוא מטייל עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא. וצדיקים רואים אותו ומזדעזעים מלפניו. ואומר להם, הרי אני כיוצא בכם. יכול לא יהיה מרואי עליכם, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. טוב, את צריך פה להבין, מה זה הקדוש ברוך הוא מטייל עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא. הצדיקים רואים אותו מזדעזעים מפניו ואומר להם, הרי אני כיוצא בכם. כן, והתהלכתי בתוככם. אז מסביר המלבים שהצדיקים, היות והאלוהות היא בתוכם ממש, מכוח המדרגה שהם קנו, שנפשם היא אלוהית, והם מופיעים את הקדושה בעולם, אז, והיא פועלת ומושלת במציאות, אז הם דומים לאריס. אריס הוא מי שעובד את השדה של, במקרה פה זה המלך, תמורת אחוזים, נכון? סתם אריס, הוא הורס את השדה של... הוא עובד את השדה של בעל השדה. תמורת נגיד 30% ובעל השדה מקבל 70% מהתבועה. אז הפרדס הזה הוא לא קניין של האריס, הוא רק עובד בו. אבל מצד שני, תשימו לב שהאריס הוא שותף. הוא שותף לפרדס הזה מצד שהוא תקנו, הוא גדרו, והיתאה הוא סורק. ככה הצדיקים הם אריסי השם, שהם שומרים את הפרדס הגדול שהוא העולם, שהם מקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, על ידי התורה והמצוות. כלומר, הקומה הרוחנית של ראשי האומה, של הצדיקים, היא שותפות עם אל. אז הם התעלו עם המלך במלאכתו, מאחר והם שותפים אליו במעשה בראשית. אז הוא, עכשיו, מה זה שהמדרש אומר, ואמר להם, הרי ניקה יוצא בכם, אז מסביר פה המלבים, שהם במעשיהם, הצדיקים, הם ינענעו תורי המערכת, ולפי גזרתם יניגו העולם לחסד ולשבט. כלומר, הצדיקים, הם פועלים על כל היש. כל אחד פועל על כל היש, אבל ככל שאדם הוא יותר מרכזי, הוא יותר... בבחינת ראש לאומה הישראלית, כמו שבעל התניא מסביר בתחילת ספרו, פרק ב', שראשי האומה הם בבחינת ראש, ואנשים היותר פשוטים, או עמי הארצות, הם בבחינת עקביים, או אפילו ציפורניים, זה תלוי במדרגות. יכול להיות ככה זה, אבל גדולי גדולי ישראל הם בבחינת ראש, וכמובן שכל האיברים הם הרי יונקים מן הראש. הרי גם ה... רגליים, הציפורניים, השערות, הכל יונק מן המוח, נכון? הכל מושפע מן המוח ומודרך מן המוח, לאו דווקא בפקודה שבפה, בהשפעה נגלית של שיעורי תורה, אבל הכל יונק מההשפעה של המוח. ככה הצדיקים הגדולים הם ינענעו תורי המערכת בבחינת מה שנפש החיים כל הזמן בספרו מושך למקום הזה של תדעת המרכזיות, המרכזיות של האומה הישראלית, כל שכן המרכזיות של הצדיקים, דע מה שלמעלה ממך, רוכב שמיים בעזריך, נכון? ופה זה ברמה הרב לוקח את זה למקום של השפעה על האומה הישראלית. כתוב במועד קטן, תזיין עמוד ב', כתוב, אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל מושל באדם, צדיק מושל יראת אלוהים. זה פסוק משמואל ב' כף ג'. שואלת הגמרא, מייקה אמר? זה פסוק נורא לא מובן, נכון? מה אמרו פה בכלל? אמר רבי אבאו, אחי כאמר, אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, אני מושל באדם. מי מושל בי? צדיק. שאני גוזר גזרה, ומבטלה. מבטלה הכוונה צדיק מבטל אותה. שנאמר כן, צדיק, תמיד אומרים את זה, אבל פה זה המקור. צדיק, הקדוש ברוך הוא... אתה אומר צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. פה זה הקדוש ברוך הוא גוזר, הצדיק גם מבטל. זאת אומרת, יש השפעה, אם אפשר בבקשה לסגור את הדלת, ממש אני יודע לך, תודה רבה. יש השפעה אדירה של הצדיקים בחירי האומה על כל היש, על כל המציאות. כל שכן על האומה הישראלית. אגב, הצדיקים האלה, ספר הכוזרי, במאמר רביעי, בפסקה שלישית, אז הוא מדבר שם, הוא מסביר שמות השם, אז הוא מסביר על שם אדנות, בסדר? אז הוא מסביר שגם הצדיקים, הנביאים והחכמים, החסידים, על היותם ככלים הראשונים לרצון האלוה, המונהגים ברצונו לבד ואינם עוברים על דבר מצוותיו, אז הם גם כן נקראים בשם הזה, בשם אדנות. כלומר, אתה נפגש עם ריבונו של עולם דרך הצדיק, דרך בחירי האומה. לכן הם נקראים לפעמים איש האלוהים, יש ביטויים כאלה בתנך, נכון? או למה? בגלל שזה, כאילו אמרת, הוא אומר שם, האיש האלוהי. יוצא ש... ריבונו של עולם, הוא נתן מרכזיות והשפעה גדולה לאומה הישראלית על כל היש. כל ההיסטוריה מתנהלת על פינו. ובתוך האומה הישראלית יש גם כן מדרגות של השפעה. כמו שאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, האומה הישראלית מבחינת כהנים משפיעה על כל היש. לכל הגויים, כל האנושות. אבל בתוך האומה, גם כן אנחנו יודעים שיש יסוד הכהונה. יש השפעה אדירה. אז הרב כותב על זה באורות התחייה ד' יש לו שם פסקה ארוכה לנושא הזה של השפעה סגולית. פעם ראינו את זה ביחד, שיש להם גם השפעה נגלית לכהונה. הכהונה פה זה דווקא הכהנים, כמו שרואים את זה שם הפסקה, אלא גם מי שהוא חסיד עליון, שמלאו ליבו להיות דבק בהשם בכל כוחו, לעשות לפנים משורת הדין, להתחסד עם קנדילה, עם האומה הישראלית, אז הוא גם כן בבחינת יסוד הכהונה שבאומה. אז הוא כותב שם, אני אקריא לכם תוך הפסקה כמה משפטים, הוא כותב, הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה, כלומר על ידי החסידים האלה, על פי סגולתה הפנימית, על ידי הערת אלה היחידים, אותו הנושא כמו אצלנו, שהם שלוחי ציבור, ונושאים הם בלבבה מתוצר הרוחניות המחיה של כל העם. הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה, והאומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה היותר יקרים. וכן היא מכבדתם, מתיירה מהם יראת הרוממות. זאת אומרת, ברית אלוהים בארץ, אני אמשיך עוד קצת, היא גלויה דווקא על ידי עבדי אלוהים העליונים. טוב, הוא מדבר פה גם על ההשפעה הנגלית, שזה של השיעורים ולימוד התורה וכו', זה פחות הנושא שלנו. מה שמעניין אותנו פה זה השפעה סגולית. אגב, לרב יש המון כתבים, הרבה פסקאות על ההשפעה הסגולית. זה גם פה בספר אורות, כמה וכמה פסקאות, זה דבר מאוד מרכזי. זאת אומרת, זה דבר רזי אגב, זה בסוד קישור הנשמות, שכל נשמה היא מושפעת מחברתה, מקושרות. אם אתה מסתכל על האומה הישראלית בתור אורגניזם, בתור איש אחד, הוויה אחת, וכשאיבר אחד מתרומם בה, כשאיבר אחד הוא עושה את תפקידו ומשלח בריאות וחיות אלוהית לכל האורגן, לכל הגוף הזה. הרי האומה הישראלית אנחנו מתייחסים אליה בתור גוי אחד בארץ. בהמשך הוא אומר שם ככה. הנה הוא מדבר. כן, גם האורגן הלאומי וגם האנושי איננו ראוי ואיננו יכול, זה בסוף הפסקה, באורות התחייה ד', ואיננו יכול להתקרב אל אלוהים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, בהרגשותיו המאוממות ומטורפות בין גלי חיי החושים הטורפים אותו. אור האלוהים של הקטנים מתקטן וכו', לכן מאציל האדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו לשם התקרבותו כולו לאלוהים. הכהן, החסיד העליוני, המלא דעה חסד ודעה עליונה, הוא יודע את האלוהים באמת. והסמך דעתו והרגשתו העליונה, נשמח הוא העם כולו. כולם מושפעים, זה חודר מה שהולך אצלו שם בלב, בתודעה, בעיתים שזרם החיים השלם מאחד את העם עם העליונים שבבניו. ברור, הוא גם אגב כותב דברים שהוא יאמר פה בפסקה שלנו. בסדר? על החוכמה, ספרות, שירה וכו'. אני חוזר לפסקה שלנו. אגב, אני אראה לכם עוד דבר מעניין. דבר מאוד מעניין. יש גמרא מאוד מאוד מיוחדת בברכות בדף זין. שמה מסופר, הגמרא אומרת מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, נכון? איפה זה?
שמתי לי איפה זה.
לא, סליחה. והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. תפילתם לא נאמר, אלא בבית תפילתי. אז זה מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל, הרב קוק מסביר בין היה מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתפלל. אחר כך, מה התפילה שלו? אחרי זה סיפור על רבי ישמעאל בן אלישע. הוא אומר, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים. הוא בעצם מתפלל את התפילה של הקדוש ברוך הוא פה, כן? וראיתי הקטריאל יא השם צבאות, יושב על כיסא רם וניסה, זה רמז למידת הכתר, להשגה שהוא השיג שם בבית קודש הקודשים ביום הכיפורים, כשהוא הקטיר קטורת לפני ולפנים. אמר לי, ישמעאל בני ברכני. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך מידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין. וניענה לי בראשו. הכוונה, קטריאל יא השם צבאות, כן? הכוונה, הוא הבין שהתפילה שלו התקבלה. מה זה ברכני? ברכני, הכוונה, תפילה. נכון, על ידי תפילה, אתה גורם למידה אחת, למידות השם, ברצון השם, להתפשט. נכון? מידת הרחמים, למשל, רפואה, לא משנה, שם הוא בעצם נגע בהתגלות היותר עליונה של ריבונו של עולם. כמובן התפילה היא, התפילה או הברכה פה זה הכל, כמובן אנחנו פונים רק אליו יתברך ולא אל מידותיו, לא אל רפאל, לא אל מיכאל, לא אל גבריאל, הגמרא אומרת. תמיד רק אליו. כל מקום, אז הרב פה הוא הוא מסביר ככה, אני תולש לכם פה באמצע הפסקה, הוא אומר, וזאת הייתה תכלית החיזיון הגדול, שהוא קרוב לנבואה שראה רבי ישמעאל בן אלישע לפני ולפנים. אז בהיות מצב האומה הישראלית תלוי ברפיון, המצב הזה היה קשה, אנחנו מדברים על בית שני, אחריו היו כל מיני כהנים גדולים, צדוקים כבר, שלא היו מוציאים שנתם, יותר מ-300 כהנים, שכל אחד מת תוך שנה, ומכשולות רבים גופניים ורוחניים שטו עליה. זה כבר מצב לא פשוט, זה כבר חצי רגל בחוץ, לכיוון הגלות. אז יוכל להיות שיבוא איש לרפיון ידיים ולהתייאש מתקומתם של ישראל. חס ושלום, עם מוד מידת ההנהגה, רק לפי ערך הכנת המקבלים. כלומר, אם אתה מסתכל עכשיו על המצב של האומה, אתה יכול לקבל חלישות הדעת. אתה יכול להגיד, אנחנו, אין לנו, אנחנו כל כך מסובכים, כל כך יש קלקולים קשים, אין לנו פה יכולת להתרומם בכלל מהמצב הזה. אני חושב שהיום אנשים מיואשים. על כן גילה סודו אל עבדו, רבי ישמעאל בן אלישע, כי יש כאן מידה עליונה צריכה ברכה. היינו קצת הכנה, על כל פנים מצד יחידי הדור, זה הנושא שלנו, שהם מכשירים את הכלל לקבל הרבה יותר מכפי המידה הראויה לפי הכנתם. כלומר, הצדיקים העליונים הם פועלים כאלה פעולות שהכלל הוא מקבל לא לפי מדרגתו, הרבה למעלה ממדרגתו.
זה לא...
כן.
זה לא מסוכן.
מה?
בפעולתם הצדיקים גם מכינים את הכלים של האומה, או שרובים פה אור גדול שחף מחייל יכול להביא...
אתה שואל אם הצדיקים הם בעצמם גורמים להתעלות, בין של הכלים, בין של האורות, של הכל. הם על ידי עבודתם, שיכולה להיות במסתרים, הכל מתעלה, הכל מתברך. זה לא גורם לשבירת הכלים, זה גורם לעילוי, לעילוי היש. הם מושכים את כולם קדימה, איתם. עשיתי במסע קומטה, היו שם חבר'ה, תפסו איזה מישהו שלא יכול לרוץ ותסחבו אותו קדימה, כן? הוא סוחב את כל האומה קדימה. הוא יכול להיות כמו אגרה, שהגיף את התריסים, ישב בחדר, למד. אגרה הוא ההשפעה הכי עמוקה על כל דורו. ולא רק על דורו, על דורות רבים. למרות שהוא לא לימד. לימד אף אחד. היה שלבים בחיים שהוא לימד. קומץ תלמידים הוא לימד. קומץ תלמידים האלה זה גדולי כל הדורות, גדולי הדורות, אחר כך יצאו מהם, כן? אבל ישב עם כמה תלמידים, תלמידים ענקיים, כן? זה ענקי עולם. אבל זה לא שהוא עכשיו נתן שיעור באינטרנט וצפו בזה 200 אלף איש, 2 מיליון איש. לא, ישב בחדרו, למד, כתב הגאות הגרא על הרמב"ם, שולחן ערוך, על ספרא דצניעותא, למד. ברור? הלימוד הזה הוא מקדם את הגאולה יותר מהכל. קשה לנו לתפוס את זה. אנחנו רגילים לתכלס. אתם מכירים את הביטוי הזה? תכלס, תגיד לי, מה בשטח? מה אתה מקדם? מה אתה פועל? מה, תן משהו בעיניים. זו תפיסה חושנית. כל התרבות הזמנית בנויה על כוח המדמה. חפש את החוויה. תבין את איך המציאות בנויה, אז תתיישר לפי זה. לא שאני אומר, אגב, לא ללמד. ולהיות מכונס בחדר כמו הגרא וכו'. אבל גם וגם. ובעיקר בעיקר להבין את הערך של הפעולה של הצדיקים בעצם חייהם. בעצם ההשפעה הסגולית שלהם. בעצם הדוגמה האישית שלהם. שהם פועלים על כל היש ממש. בסדר? מזעזעים את תורי המערכת שהמלבים כותב. יש הרבה סיפורים על זה. אני אספר לכם כמה סיפורים. יש סיפור כזה על רבי יוסף קארו, שהוא התקשה במשנה אחת, לא הבין את הפשט, לא הבין, משנה קשה, יש משניות מאוד קשות לפעמים. מה הכוונה שם? בסדר? וממש, והוא ישב עליה הרבה זמן, וניסה לפצח אותה, והתפלל על זה, והתענה, ממש, ישב בתענית. בשביל להבין את הפשט של המשנה הזאת. יש בסדר תערות וקודשים, משניות מאוד מסובכות לפעמים. רק להבין את הפשט של המשנה, אתה צריך, לא כל המשניות, אבל יש, הנה. ובסוף, מן השמיים סייעו לו, והוא הבין פשט המשנה, אחרי שהוא ככה לא ישן כל הלילה, ובבוקר הוא קם ככה בבית המדרש, ישב מאחורה שמה ושמע שני ילדים, הם למדו את המשנה הזאת, והילד הוא הסביר לחבר שלו, כאילו, בוא נסביר לך את פשט המשנה, הסביר בדיוק את ההסבר של רבי יוסף קארו, מן השמיים גילו לו, חלשה דעתו. אז בלילה, אתם יודעים, רבי יוסף קארו היה לו מגיד, היה לו מלאך שהיה מלמד אותו סתרי תורה ומתגלה אליו, יש ספר על זה שנקרא מגיד מישרים, מלא סתרי תורה וכל מיני דברים כאלה. כל מיני דברים, זה דברים מאוד מעניינים, בסדר? בכל מקרה, אז אמר לו המגיד שלא תחלש דעתך. זה המלאך הזה, כן? כי הסיבה שהוא הסביר לו את הפשט זה בגלל שאתה הבנת את זה. והאור הזה, אתה הורדת אותו עכשיו לעולם, והוא עכשיו, הפשט. פעם הרב יעקב לבנון, הוא סיפר שבא אליו יום אחד דרור ויינברג, השם יקום דמו, שהיה מח"ט חברון, היה קצין מאוד גבוה, והוא נרצח שם בציר המנהרות באיזה מערב. אמר לרב יעקב, הוא אמר לו, אתם צריכים בישיבה ללמוד יותר, ברצינות, לחדש חידושים. מכוח החידושים שלכם, מכוח העמל שלכם, יש לנו אחרי זה כל מיני רעיונות, איך להילחם יותר טוב, איזה תחבולות חדשות. הוא תפס את העסק. הוא הבין את ההשפעה הסגולית שמתפשטת על האומה מכוח הקור האטומי הזה של בית המדרש, מכוח העבודה של הצדיקים הגדולים וכו'. בסדר? אוקיי, אז אני עכשיו חוזר לפסקה שלנו אחרי הסיבוב הארוך הזה. וכשהאורה מתגברת, אגב, תשימו לב, המשפט הוא מתחיל במה? בוו, נכון? זה לא רגיל שפסקה ככה מתחילה, נכון? מסכימים איתי? זה נראה ההמשך של הפסקה הקודמת, ובאמת אם תעיינו בשמונה קבצים, תראו שזה פסקה אחת אחרי השנייה שמה. כלומר, ככה הרב כתב אותם, אחת אחרי השנייה, ותסתכלו, אתמול לא נכנסתי לנקודה הזאת, אבל במשפט האחרון של הפסקה סמך ד', הרב שם אומר, הוא מציין סגולתם, סגולם, יודע אלוהיו, ונותן שלטון לקדישי עליונין. מי זה קדישי עליונין? זה ראשי האומה. בסדר? זה ממש המשך ישיר של הפסקה האחרונה. והשלטון הזה זה שלטון, כמו שאמרתי מקודם, על כל היש. שאני גוזר גזרה והצדיק מבטלה. כשהאורה מתגברת בנשמה, בראשי האומה, כלומר הם חיים את התוכן הרוחני של האומה הישראלית, מתרוממים אליו, קונים מדרגות חדשות, בבחירי הבנים, בגדולי הכישרון, הולך הזרם ומשפיע. החיים הגדולים מתחילים שוטפים, מתגלים בחוגים הרוחניים והחומריים. זאת אומרת, זה לא מתגלה רק בבית המדרש, זה מתגלה בכל מרחב החיים, בחוגים הרוחניים והחומריים. למשל, מדובר על שמואל, שכתוב שם, בימים ההם אין חזון נפרץ. אז ונר אלוהים טרם קבע בבית השם, שם, אז מה זה? אני מקווה שציטטתי נכון את הפסוק. בכל מקום, בימים ההם אין חזון נפרץ, אז מסביר שם המלבים, הנבואה היא לא הייתה בימים ההם. היה מעט. רוח הקודש על שמואל. שמואל הוא פרץ את, את הסכר. וכמו, הוא נותן שם משל. אני חושב, אמרתי לכם את זה באיזה שיעור. משל לנחל שהוא נעצר על ידי סכר. ומצטברים מים, 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 ואין מי שפורץ את, את המים. עד שבא שמואל, מעיין הנבואה, הוא פרץ אותו. ואחרי שמואל, מלא להקות של נביאים. מלא, כאילו זה דבר רגיל. שאול הולך לבית לחם, פוגש חבל נביאים, וגם שאול בנביאים, פעמיים זה כתוב. אחר כך שהוא הולך לחפש את דוד בנויות ברמה, גם כן מתנבא, יש שם בני הנביאים עם שמואל, עם אלישע, עם אליהו, מיליוני נביאים אחר כך. כתוב, כפליים כיוצאי מצרים עמדו להם נביאים לישראל. כפליים כיוצאי מצרים, זאת אומרת, היו שם כמה מיליונים, נכון? כי הרבה יצאו ממצרים. 60 ריבו זה רק הגברים, בני 20 עד 60. היו יותר. הרבה נביאים, זה התופעה לאומית. אבל כל זה מתחיל מהמפעל הרוחני של שמואל, שהוא כולו מתקדש, נזיר אלוהים, בבית השם, חגור אפוד בד. הוא פרץ את הכל. יוצא שהזרם, הולך הזרם ומשפיע, החיים הגדולים מתחילים שוטפים, מתגלים בחוגים הרוחניים והחומריים. מה זה החומריים? הגרא יושב בחדר ולומד, ומתחילה הגאולה. תלמידים שלו כבר עולים לארץ, וגם שלח אותם בציווי, אבל עצם העיסוק בתורת הגאולה של הגרא, זה עצמו פועל פעולות של תנועה ציונית, אחר כך באופן המדיני, החומרי, ובספרות, גם כן רואים את זה, כתוב, ויזרע יצחק בארץ ההיא, ונמצא בשנה ההיא, מאה שערים ואברכהו השם, נכון? מכוח הקדושה הגדולה של יצחק, אז הוא זורע חיטה, יש לו עכשיו פי 100. בסדר, זה קל לראות ביצחק. אבל צריך לדעת שזה גם ברכת הברכה, התנובה החקלאית, הממשית, זה גם בזכות העבודה של הצדיקים. זה המנוע הרוחני של האומה, זה הקור האטומי. שהוא מחיה את כל המערכות, הוא זורם לכל המימדים של המציאות, של האומה. אז זה פועל בחוגים הרוחניים והחומריים, בספרות, בחברה. אגב, גם הפוך, גם, איך אומרים, גם לטוב, אבל גם למוטב. שלמה המלך, הוא סוף ימיו נשב איתו את לבבו, נכון? ככה כתוב. אז מזמירים הפרשנים שהוא לא חס ושלום עבד עבודה זרה, או חשב בכלל בכיוון, אבל הוא לא מיכה בהם. אז מעלה עליו הכתוב כאילו וכו'. טוב, בסדר? כי מדרגתו היה צריך למחות בהם. טוב, היה קדוש השם, ודאי. אבל מה רואים? שהקדוש ברוך הוא מרים עליו שני סתנים פתאום. פתאום יש מלחמה. עד עכשיו היה 40 שנה שלום. אז גם ברמה ההפוכה, כל חיסרון. הקדוש ברוך הוא דקדק עם הצדיקים כחוט השערה. הוא גם כן משפיע. אתם מבינים? כשאתה בתוך קור אטומי, אז כל דקדוק שם הוא חשוב. נכון? כשאתה בתוך המנוע של, בתוך שורשי החיים פועל, אז הכל מאוד משמעותי. כל חיסרון הוא מורגש אחר כך בענפים מאוד, וכל פעולה חיובית היא מורגשת בענפים מאוד. אז אני ממשיך. אז הולך הזרם ומשפיע, החיים הגדולים מתחילים, שוטפים, מתגלים בחוגים הרוחניים והחומריים, בספרות. פתאום הדעות האלה חודרות, כמו שראינו בהסבר של המשנה של רבי יוסף קארו, צריך להבין שזה מתפשט אחר כך גם על אנשים רחוקים, בענפים, בחברה, האידיאלים, מידות השם שהצדיקים מופיעים, חיים אותם. אז פתאום יש יותר חסד, יותר גבורה, יותר צדק, יותר משפט. הכל מושפע, הכל מתברך. בתולדה ובמזג. מה זה בתולדה? הכוונה אפילו הילדים שנולדים, הנשמות שיורדות לעולם, גם הם מושפעות במפעל הצדיקים. גם הם בהשפעה סגולה, סגולית מתעלות, מתעדנות. ובמזג, המזג זה האופי של האנשים, הטבע, הטבע של האנשים. הוא יותר נוח, יותר נעים, יותר חכם, יותר גיבור. בנעימות, בנעימות הנפשות וברוחבת הלבב. החיים הם כולם מתברכים, יש תוספת וריבוי של הופעת השם בזכות העבודה הרזית הזאת, הסגולית הזאת, ההשפעה הגדולה הזאת של הצדיקים. זוהר עליון מתחיל להיות פורס, זיו עננו ועוד כבודו. כן, זה פרס עליו עננו, זה עושה ככה פרפרזה מאיזה פסוק, אם אני זוכר נכון מאיוב. פרשה זה עליו עננו, אז הגמרא דנה, מה זה שמה וכולי. מכל מקום, מה זה זוהר עליון פה, מתחיל להיות פורס זיו עננו? אז שמעתי פעם משל מהרב קלנר, שמה זה, מה בין זוהר לזיו? הוא אומר שזה דומה למין שרה שפוגע באור לבן, כמו the dark side of the moon, נכון? יש כזה, יש ציור כזה של ספקטרום האור הלבן. כל מי שלמד פיזיקה בתיכון בתחסת הניסוי הזה, ויש מין שרה, וזה נתפשט אחר כך ספקטרום האור הלבן כמו הקשת. זה נראה, מכירים את זה? מכירים את הציור הזה? אז הזוהר זה בבחינת האור קודם המפגש עם המין שרה, והזיו זה כבר ההתפשטות לגווני גוונים אחר המפגש עם המנסרה. פה לענייננו, האור הגדול האלוהי הוא עכשיו מתפשט בכל מערכות החיים, בדקויי דקויות, בכל מיני נפשות, בכל מיני מעשים, בכל מיני דעות, בכל מיני מידות, בכל מיני מפעלים, בכתבים של סופרים. יש השפעה אדירה מכוח המפעל של הצדיקים, שהם מרחיבים את אור הישר הזה שזורח על האומה הישראלית. מעלים אותה, מרוממים אותה, על ידי המפעל שלהם. זוהר עליון מתחיל להיות פורס זיו עננו ועוד כבודו, ושם השם הגדול הולך ומתראה עוד על עמו. מה זה שם השם הגדול? זה רב, הוא כותב בעולת ראייה א', עמוד קופטט ו', הוא כותב הוא מסביר את זה. מה זה שם השם הגדול? זה על בתפילה שאנחנו אומרים, אבינו שבשמיים, עשה עמנו חסד בעבור שמך הגדול שנקרא עלינו. אז הוא מסביר שם בסוף הפסקה, אני תולש מפה רק משפט אחד, הוא אומר, מה שנוגע להשם הגדול ולהמגמה הכללית החובקת את כל המציאות כולה מראשית ועד אחרית. כלומר, עוד פעם, אז מה זה השם הגדול? זה המגמה הכללית החובקת את כל המציאות כולה מראשית עד אחרית. כלומר, הופעתו היא גדלה. עם המפעל הזה הסגולי, הסגולה הגנוזה מתבצבצת ועולה. מתבצבצת, מופיעה יותר, יותר, יותר. מתראית כבר לעין. הטבע הרוחני של האומה הישראלית, טבע הקדושה, האופי האלוהי שלנו, הנצח מופיע יותר בהווה, העולם הבא מופיע יותר בעולם הזה. הסגולה הגנוזה מתבצבצת ועולה נגד כל סותניה וכופריה. יש כל מיני אנשים שהם נלחמים בהשם, בין מחוץ לנו, מחוץ לאומה, ובין בתוכנו גם כן. כתוב, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, נכון? יש אנשים שנלחמים במגמה של שם השם הגדול הולך ומתראה על עמו. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. זאת אומרת, ככל שהסגולה הגנוזה מתבצבצת ועולה, ככל שיש, זה נקרא הוד, הוד, הוד כבודו מופיע. הוד זה ההתראות של התוכן הפנימי. כמו בית המקדש נקרא הוד. אתה נפגש שם עם רוחניות בעין, מוחשת. אתה מרגיש את כל הנפש שלך מתעלה. משירת הלוויים, מבגדי הכהן, הארון נקרא הוד. אז וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. הם יתחילים לירא מאיתנו יראת הרוממות מכוח ההופעה הפנימית הגדולה על שהיא מתראית עכשיו. הם נלחמים בנו בחסרונות, אבל כשהם רואים שלמות מופיעה או יותר שלמות מופיעה, תוכן וגודל פנימי, שם השם, אז יש להם יראת הרוממות. וכל ראיהם יכירום, יכירום כי הם זרע ברך אדוני. כלומר, יש כאן בעצם תיקון עולם. יוצא, נסכם את מה שראינו, שההשפעה הסגולית היא דבר מאוד משפיע. מאוד מושך את המציאות קדימה. רבי יוסף קארו התאווה למות על קידוש השם. מה, לא עדיף שתשב תכתוב ספרי חידושים? תשובה, אדם שמת על קידוש השם, הוא רצה למות כמו רבי שלמה מולכו. אדם שמת על קידוש השם בהשפעה הסגולית, הוא עכשיו מדלג את המציאות קדימה. ההשפעה הסגולית היא הרבה יותר גדולה מכל ההשפעה הנגלית. זאת האמת. האמת הרזית והפנימית. שצריך להתרגל אליה ולהכיר בה. וכל רואים יכירים כי הם זרע ברך השם. אז אמרנו, זה מה שמביא ההשפעה הסגולית האדירה של הצדיקים לתיקון העולם, להכרה של הגויים, של האומים, במדרגתנו, בתוכננו האלוהי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.